Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. אבריל לוין, או בשמה המלא אבריל רמונה לוין, היא יוצרת וזמרת קנדית. כיום היא בת 37, אבל כבר כשהייתה בת 16, היא הוחתמה על חוזה הקלטות לשני אלבומים בשווי של 2.1 מיליון דולר. בשנת 2002 הגיע לחנויות אלבום הבכורה שלה, Let Go. האלבום מכר יותר מ-20 מיליון עותקים, הוא עמד לפרס גרמי, ובגללו הודבק לה הכינוי מלכת פופ הפאנק. אבל אז, בשיא הצלחתה, בשנת 2003, סבא שלה נפטר, ומשום כך היא התאבדה. חברת התקליטים שלה הוקטה בשוק, אבל היא לא התבלבלה. היא גייסה את מליסה ונדלה, על מנת שהיא תתחזה לאברי לוין. ונדלה הייתה רגילה לתפקיד, כיוון שהיא נזכרה על ידי חברת התקליטים לשמש ככפילה של לוין, שסבלה מאוד מצלמי הפפרצי. ונדלה נכנסה היטב לתפקיד, ועדות לכך היא שעד היום לוין, שהיא בעצם בר מינן כבר כמעט 20 שנה, מכרה יותר מ-30 מיליון סינגלים ו-40 מיליון עותקים של אלבומי המוזיקה שלה. היא הספיקה לדבב דמויות אנימציה, לזכות באינסוף פרסים, לשבור סיים ביוטיוב, להתחתן ולהתגרש, ואז שוב להתחתן ושוב להתגרש, וכל זה כאשר היא כבר מזמן בקבר. טוב, נו, זו תיאוריית קונספירציה. לא החלק של הפרסים והחתונות והגירושים, זה אמיתי לגמרי. אני מתכוון לחלק שהיא מתה. לוין, לפחות נכון לרגע זה, וטפו טפו, עד 120, חיה ונושמת. תיאוריית הקונספירציה על לוין החלה ככל הנראה כבדיחה, שפורסמה על ידי בלוגר ברזילאי, ולמרות שמדובר בבדיחה משונה ודי חולנית, היא תפסה תאוצה. לאורך השנים הופיעו כמה טקסטים וכתבות וסרטוני יוטיוב שהראו והדגימו והמחישו והוכיחו שלוין לא איתנו. הכתב שלה השתנה, הטעם בבגדים שלה השתנה, הפנים שלה השתנו, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. כאשר שאלו אותה בשנת 2018 מה היא חושבת על תיאוריית הקונספירציה הזו, היא ענתה כך: כן, יש כמה אנשים שחושבים שאני לא באמת אני, שזה דבר נורא מוזר. כאילו, למה שבכלל אנשים יחשבו דבר שכזה? ובכן, קשה לדעת למה דווקא לוין הפכה מטרה לתיאוריית קונספירציה כל כך ביזרית. אם אני הייתי צריך לנחש, הייתי אומר שזה מקרי לחלוטין. אותו בלוגר ברזילאי היה יכול לבחור כל זמר או זמרת אחרים. מה שלא מקרי היא העובדה שתיאוריות קונספירציה רבות עוסקות בשאלה האם מישהו או משהו שהוכרז כמת הוא בכלל חי, והאם מישהו או משהו שהוכרז כחי הוא בכלל מת. למשל, אני מניח שכולכם שמעתם על תיאוריות הקונספירציה שטוענת שפול מקארטני בעצם מת, ועל תיאוריית קונספירציה אחרת שטוענת שאלוויס בעצם חי, הוא חי וקונה קורנפלקס ב-7-11 ליד נהר המיסיסיפי. התיאוריות האלו תופסות את הדמיון שלנו משתי סיבות. הסיבה הראשונה היא שמדובר באנשים מפורסמים. פול מקארטני הוא אחד מארבעת המופלאים של החיפושיות, ואלוויס פרסלי הוא... הוא אלוויס פרסלי. הסיבה השנייה קשורה בעניין הזה, שנקרא מוות. מוות הוא אירוע חד-כיווני, לפחות ככל שאנחנו יודעים. כאשר מישהו או משהו מת, זה נגמר, הוא לעולם לא ישוב. תיאוריות קונספירציה מהז'אנר הזה מציעות לנו נחמה. אלוויס לא באמת מת, הוא כאן, אפשר להירגע. מהצד השני, אם אנחנו חושבים שמישהו חי אבל בעצם הוא מת, הרי שמדובר בחתיכת תרמית מהסרטים, וזה לא רק מסקרן, אלא גם, ובעיקר, מרגיז. איך הצליחו לעבוד עליי ככה? אמנם אין כאן נחמה, אבל יש כאן אתגר, יש כאן חידה שצריך לפצח. המשחק הזה בין החיים למוות בתוך תיאוריות קונספירציה הוא משחק ותיק, והוא ותיק כיוון שהוא עובד. למרות שאנחנו יודעים שמדובר בתיאוריות קונספירציה, שחלקן מצחיקות ממש, אנחנו מתקשים שלא ליפול אל תוך מחילות הארנב המשונות האלו. אנחנו מתקשים שלא לגרד את הגירוד המעקצץ הזה שאומר לנו, רגע, אולי יש בזה משהו? בשנתיים האחרונות תיאוריות הקונספירציה הפכו לפופולריות במיוחד, ולכן כאשר נתקלתי באחת מתיאוריות הקונספירציה היותר משוגעות של השנים האחרונות, תיאוריה שמבוססת על הטענה לפי הרשת, האינטרנט, זו שכולנו משתמשים בה, היא מתה, לא יכולתי שלא לקפוץ קפיצת ראש לתוך מחילת הארנב שלה. ומה אתם חושבים קרה מהרגע שהגעתי לתחתית שלה? אמרתי לעצמי, רגע, אולי יש בזה משהו? אלא מה? אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. בסוף אוגוסט 2021 פורסמה כתבה במגזין דה אטלנטיק בה סופר על תיאוריית קונספירציה שמתפשטת ברחבי הרשת. התיאוריה הזו הוצגה לראשונה בינואר 2021 בפורום מקוון די נידח, ולפי התיאוריה הרשת, האינטרנט, זו שפועלים בתוכה מיליארדי בני אדם שקונים ומוכרים ומדברים ומתווכחים ומפרסמים טקסטים ותמונות וסרטונים ואז מגיבים עליהם, האינטרנט הזו כבר לא קיימת. על פי התיאוריה, האינטרנט לא קיימת כבר למעלה מחמש שנים, ואת מקומה תפסה אינטרנט סינתטית, אינטרנט מזויפת. כמו תיאוריות קונספירציה אחרות, גם תיאוריית האינטרנט המטה בנויה מכמה רעיונות מופרכים, ולצידה מכמה רעיונות לגמרי הגיוניים, כל כך הגיוניים שבשלב מסוים התחלתי לחשוב שיש בה משהו. ללא קשר לשאלה האם היא מדויקת או לא, תיאוריית האינטרנט המטה מספקת הצצה לציידגייסט, לרוח הזמן או לרוח התקופה, ובמקביל היא מספקת טקסט שמעצב, דוחף ונותן לה הצדקה. זו הסיבה שלמרות שהיא תיאוריה קצת משונה, ובינינו איזו תיאוריית קונספירציה היא לא קצת משונה, אני חושב שדרכה אפשר להבין טוב יותר את הרגע התרבותי הספציפי שבתוכו אנחנו חיים. מיד מתחילים.
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise, and with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
קפה מקינטוש בדרך האגורה הוא אתר מהסוג שכבר כמעט לא קיים באינטרנט. הוא סוג של הומאז' לאופן שבו הרשת נראתה בעבר, עם עיצוב וגרפיקה שנלקחה מאמצע שנות ה-80. במקור, האתר הוקם כדי לשמש בית לחובבי תת-ז'אנר מוזיקלי של מוזיקה אלקטרונית שנקרא Vapor Wave. זה ז'אנר שהפך למוכר בעשור האחרון. ברקע אתם שומעים טרק ייצוגי של הז'אנר הזה. האתר מורכב מפורומים שמוקדשים לקטעי מוזיקה הקשורים ל-Vapor Wave, פורומים להחלפה של דעות, מענה על שאלות, זה ממש הומאז' לרשת כפי שהיא הייתה בעבר. כותרת המשנה של האתר היא, קחו כוס קפה ותהנו מהסוד הכי שמור באינטרנט. הם די צודקים אגב, אני לא שמעתי על קפה מקינטוש מדרך האגור. בשנים האחרונות נוספו לאתר כמה פורומים שלא עוסקים רק ב-Vapor Wave. יש בו פורומים שעוסקים בפילוסופיה, במשחקי וידאו, בנוסטלגיה ואפילו באירועי השעה. באחד מהפורומים האלו פורסם בחמישה בינואר 2021 פוסט שאורכו כמעט 3,000 מילה. מי שהעלה את הפוסט הוא משתמש בשם אילומינטי פיירט. אילומינטי פיירט מציג את עצמו כמשתמש ותיק בשנות ה-30 לחייו, שהחל לגלוש באתר הפורומים 4chan כבר בשנת 2006, כאשר היו בו רק כמה פורומים בודדים. הוא מספר את זה, כך הוא מסביר, כיוון שחשוב שהקוראים יבינו שהוא מבסס את הטיעונים שלו על ניסיון רב שנים בכתיבה, קריאה ואינטראקציה עם גולשים נוספים, רבים מהם חובבי פורומים כמוהו. לאחר הצגה עצמית קצרה, הוא מגיע לטיעון שלו. אני מצטט. האינטרנט מרגישה ריקה ונטולת אנשים. היא גם נטולת תוכן. בהשוואה לאינטרנט של, נניח, 2007, האינטרנט של היום היא סטרילית. אין לאן ללכת ואין מה לראות, לקרוא או לחוות. האינטרנט קרסה לתוך עצמה והוא עברה לידיים של כמה אתרי מיינסטרים. היא אולי נראית ענקית, אבל היא כמו בלון מלא אוויר שאין בתוכו שום דבר. אילומינטי פיירט מציג כמה דוגמאות שלדבריו ממחישות את הטיעון שלו. לדוגמה, הוא מזכיר דיונים סוערים שמופיעים בפורומים, על אף שהם פורסמו לראשונה כבר בשנת 2015, ואז הם מופיעים שוב ושוב, כמו במעגל אינסופי, פעם בשנת 2016, ואז שוב בשנת 2017, ואז עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, אותם נושאים, אותם טיעונים, אותן תמונות, אותן מסקנות. אני קורא, כך הוא מספר, את אותן הידיעות על דברים מדהימים ויוצאי דופן וחריגים, אבל הם בדיוק אותם הדברים שכבר קראתי עליהם. לפעמים מדובר באותו האירוע ממש, אותו אסטרואיד או אותה תופעה על הירח. טקסטים רבים מנוסחים על ידי מי שנדמה שהם אינם יודעים אנגלית. הם כאילו נכתבו על ידי דוברי יפנית שמנסים לכתוב באנגלית. אם אתה מנסה להבין מהו הרגש של המשתמש שכתב את הטקסט, אתה מגלה שזה בלתי אפשרי, כי אותו משתמש כותב כאילו הוא לא יודע בכלל מהם רגשות. למה הוא לא יודע מהם רגשות? זה ברור, הוא לא יודע, כי מי שעומד מאחורי הטקסטים האלו הם לא בני אדם, אלא מערכות בינה מלאכותית. אלגוריתמים ותוכנות מחשב הם אלו שמייצרים ספרות מודרנית, הוא כותב, אין אף בן אדם מאחוריהם. זה חמור מכך, גם האנשים הם מזויפים. אנשים ביוטיוב שמדברים על הא או על דא, וככל הנראה גם פוליטיקאים ושחקנים רבים, הם לא באמת קיימים. אני די בטוח בזה, כך הוא כותב. CGI וזיופים עמוקים הם הרבה יותר מתקדמים ממה שאנחנו יודעים, ואנחנו כבר לא יכולים לסמוך על מראי העיניים שלנו. אנשים רבים, התרחשויות ואירועים שמדווחים בחדשות, הם כולם פיקציה. חתיכת האשמות. בשלב הזה אתם ודאי שואלים את עצמכם, אוקיי, בוא נניח לרגע שזה נכון. מה המטרה של כל זה? ובכן, לטענת אילומינטי פיירט, מדובר במאמץ נרחב ושיטתי שמטרתו לבצע מניפולציה על התרבות והשיח המקוון באמצעות שימוש במערכת של בוטים ועובדים בתשלום שמייצרים תוכן או מגיבים עליו באופן שיקדם אינטרסים וסדר יום מסוים. הוא מפרט שורה של פרויקטים של דרפה, הסוכנות הצבאית לפרויקטים מחקריים מתקדמים ושל ה-NSA, וטוען שהם לכאורה בוטלו, אבל בפועל הם נולדו מחדש ואז הופעלו בחברות דוגמת גוגל או טוויטר או פייסבוק. חברות הטכנולוגיה הגדולות יוצרות בועות משוב חיוביות שגורמות לכך שכולם רודפים באובססיביות אחרי לייקים, כך הוא מסביר. כיוון שהלייקים הופכים כל כך חשובים, המשתמשים הפכו לפחדנים. הם לא רוצים להיות יוצאי דופן. הם לא רוצים שיצביעו עליהם ויביישו אותם. משום כך הם מעתיקים את הדעות של אנשים אחרים. הם עוקבים אחר מגמות ואז חוזרים כמו טוקים על מה שמשתמשים אחרים אומרים. אבל כאן בדיוק נמצאת המלכודת. המשתמשים האחרים הם לא באמת משתמשים אמיתיים. מי שמייצר את כל הטרנדים, את כל הטענות והרעיונות האלו הם בוטים, הם אלגוריתמים, הם אנשים מזויפים שמנסים להשפיע על המחשבות והפעולות של האנשים האמיתיים. ניסיתם פעם לשנות את העמדה של גולשים אחרים באינטרנט? גיליתם שאתם לא מצליחים? עכשיו אתם מבינים למה. חלק גדול מאותם משתמשים הם בכלל לא בני אדם אלא בוטים. ובוטים, אני חושב שאנחנו יכולים להסכים על זה, חסינים מפני טיעונים לוגיים או הסברים רציונליים. כתוצאה מכך, אנחנו ניגפים, אנחנו נהדפים, אנחנו מרגישים שאנחנו לא מצליחים לשכנע אף אחד. האינטרנט והמדיה החברתית היו אמורים להוביל לדמוקרטיזציה של עולם המדיה. הם היו אמורים לאפשר לכל אחד ליצור איזה תוכן שהוא רוצה, טוען אילומינטי פיירט. במקום זה, האינטרנט והמדיה החברתית נחטפו על ידי קבוצה קטנה של אנשים. יש לי הרגשה שאנחנו בסוג מוזר של מלחמת אזרחים, הוא כותב. מלחמת אזרחים פנימית. אני חושב שמרק צוקרברג ואנשי טכנולוגיה אחרים היו בשלב מסוים משתמשים אנונימיים בפורצ'ן. אולי הם עדיין שם גם היום. הם שתו מאותו הבאר, אבל אז הם הלכו לכיוון אחר. טוב, אני מתאר לעצמי שבשלב הזה אתם כבר רוצים לדעת מי עומד מאחורי המזימה הזו, את האינטרסים של מי כל זה משרת. הנה זה מגיע. הרשו לי להציג את התזה שלי באופן תמציתי, כותב אילומינטי פיירט. הממשל האמריקאי משתמש בבינה מלאכותית כדי לתעתע באוכלוסיית העולם. רוצים דוגמה לאופן שבו הממשל האמריקאי עומד מאחורי כל המזימות האלו? אין בעיה. אילומינטי פיירט מצביע על חברת נרטיב סיינס, שהוקמה בשנת 2010 ומאפשרת לבוטים לכתוב דיווחי ספורט. כלומר, אתם חושבים שאיזשהו עיתונאי ראה את משחק הבייסבול וכעת הוא מדווח עליו בעיתון, אבל בעצם אין שם עיתונאי בכלל. יש שם אלגוריתם. אלגוריתם שפיתחה נרטיב סיינס. אוקיי, אתם יודעים מי השקיע בנרטיב סיינס? קרן הון הסיכון אינקיוטל. אתם יודעים של מי קרן הון הסיכון הזו? של ה-CIA. אתם יודעים למה קוראים להם אינקיוטל? כי קיו הוא השם של הדמות שאחראית על הטכנולוגיה בסרטי ג'יימס בונד. אתם מבינים? אתם מבינים? זה כאילו, אתם מבינים מה הולך פה? האינטרנט, קובע אילומינטי פיירט, חמקה לנו בין הידיים. הנה הבעיה. חלקים מתיאוריית הקונספירציה, מתיאוריית הקונספירציה הזאת, חלקים ממנה לא רק נשמעים נכונים, הם ממש נכונים. קחו למשל את העניין של הבוטים. חברת אבטחת המידע אימפרווה מבצעת בשנים האחרונות בדיקות בנוגע לשיעור הבוטים, הטובים והרעים שמסתובבים באינטרנט. ב-2013 היא העריכה שיותר מ-61% מכלל התנועה ברשת היא לא של בני אדם, אלא של בוטים. ב-2016 נרשמה ירידה בנתון הזה ל-51.8% ובשנת 2020 ירידה נוספת לכ-37%. קשה להעריך עד כמה הנתון של אימפרווה מדויק ואני נתקלתי גם בערכות אחרות. חלקן קובעות שמדובר ב-20%, אחרות ב-50%, אבל אם נתייחס לנתון של אימפרווה, הרי ששליש מכלל תנועת המשתמשים שנכנסים לעמוד שלכם בפייסבוק, שקוראים או מגיבים לציוצים שלכם בטוויטר, שמתעניינים במוצרים שאתם מוכרים באתרי המסחר האלקטרוני שלכם, שליש מהמשתמשים האלו הם בכלל לא בני אדם, הם בוטים. חלק עצום מהצפיות שמדווחות ביוטיוב למשל, הן בכלל לא של אנשים. חלק עצום מהצפיות האלו מתבצע על ידי בוטים. חיפוש מהיר ברשת מלמד שאפשר למצוא אין ספור אתרים שמציעים למוזיקאים, לפוליטיקאים, לכל מי שרק רוצה, לקנות צפיות. אתה רוצה 100,000 צפיות? אין בעיה. אתר ויראלי FT ידאג לך ל-100,000 צפיות בתמורה ל-375 דולר. את ויראלי FT מצאתי כאשר קראתי כתבה באתר usmagazine.com שכותרתה 24 האתרים הטובים ביותר באופן חוקי ובטוח לרכישת צפיות ביוטיוב בשנת 2022. הכתבה הזו הייתה תוצאת החיפוש הראשונה שלי, כן? אז בואו, כשאתם נורא מתרשמים מאיזשהו זמר שאלה ליוטיוב איזשהו קליפ רק לפני 12 שעות וכבר יש לו מאות אלפי צפיות, כן? בואו. אגב, אימפרווה מדגישה שחלק מהבוטים הם טובים. למשל, הזחלן של גוגל שנכנס לאתרי אינטרנט כדי לעדכן אותם באינדקס של מנוע החיפוש של החברה, הוא בוט שכזה, אין לנו בעיה איתו. לעומת זאת, יש בוטים שמתחזים לבני אדם ומגיבים באופן דוחה בטוויטר. יש בוטים שמפיצים ספאם, בוטים שמנסים לתקוף אתרי אינטרנט, אלו הם הבוטים הרעים, ואימפרווה מעריכה שמקור כרבע מכלל התנועה באינטרנט הוא בבוטים האלו. הנה דוגמה נוספת לסוגיית הבוטים. אחת הבעיות הגדולות ביותר בעולם המסחר האלקטרוני היא של בוטים. הכוונה היא לבוטים שמבצעים קניות ומרוקנים מלאים של סחורה הרבה לפני שבני האדם מגיעים אליה. הבוטים האלו קונים הכל, ממכשירי פלייסטיישן 5 או נינטנדו סוויץ' ועד סניקרס, נעלי התעמלות. בשנתיים האחרונות פורסמו עשרות כתבות, בהן גם סוחרים וגם משתמשים, מתלוננים שכאשר מגיע משלוח של מוצרים נחשקים, או כאלו שנמכרים במהדורה מוגבלת, כמו למשל מהדורה מוגבלת של נעלי התעמלות, המלאים נגמרים בתוך 5 שניות. 5, 4, 3, 2, 1. וכאשר אני אומר 5 שניות, אני לא מתכוון לכך באופן מטאפורי. אני מתכוון ל-5 שניות על השעון. 5 שניות הן לא פרק זמן שאדם יכול להיכנס לאתר, למצוא את המוצר, למלא את הפרטים וללחוץ על כפתור שלם. מצד שני, בוטים יכולים לעשות את זה, וזה בדיוק מה שהם עושים. חשבתם שזה מקרי, שאתם לא מצליחים לקנות את המוצר שחיכיתם לו ונמכר במבצע לפני חגי דצמבר של ארצות הברית, או באירועי קניות מרוכזים כמו הבלק פריידיי? זה ממש לא מקרי, ממש לא מקרי. פיל ניקולס, בן 45 מטקסס, שהתראיין לכתבה באתר קוארץ, סיפר כיצד ניסה לרכוש פלייסטיישן 5 באתרים של וולמרט או טארגט, אבל הוא לא הצליח. זו חוויה מאוד מתסכלת לנסות פעם אחר פעם לרכוש משהו ולגלות שבו תקדים אותך. זה כמו לדפוק את הראש בקיר, כך הוא אמר. לדבריו, המוצרים האלו, שמחירם עומד על $400 עד $500, נמכרים אחר כך באי-ביי או במרקט של פייסבוק בתמורה ל-$1,800. קים דה קרליס, מנהלת השיווק בחברה שמוכרת תוכנות ושירותים שמגנים מפני בוטים, טוענת שבאירועי מחירות בזק, כאשר אתרים מוכרים מספר מוגבל של פריטים, בוטים אחראים על כ-90% מכלל התנועה שנוצרת בתוכם. על פי הערכה שלה, כשני שליש מכלל הרכישות מבוצעות בסופו של דבר על ידי בוטים. רגע, אבל מה עם הקפצ'ה? מה עם החידונים, הוויזואלים, המטופשים, שמכריחים אותנו להקליד אותיות, או לסמן רמזורים, או להצביע על אופניים בתוך תמונות? האם זה לא אמור לסנן את הבוטים? כן. חוקרים מאוניברסיטת קולומביה פרסמו כבר ב-2016 מחקר שממנו עולה שתוכנות מדף, שמצוידות ביכולות זיהוי תמונות ובבינה מלאכותית בסיסיות לחלוטין, מסוגלות לפתור כ-70% מכלל מבחני הקפצ'ה האלו. זה היה ב-2016, כן? זה היה כבר לפני הרבה שנים, זה היה 70%. מי עומד מאחורי הבוטים האלו? ובכן, את BirdBot, אחד הבוטים המוצלחים והפופולריים בארצות הברית, שמתמחה ברכישת נינטנדו סוויץ' הרבה לפני שבני אדם מגיעים אליו, את הבוט הזה תכנן, כתב ותכנת בחור בשם נייט. נייט גר בווירג'יניה. נייט הוא בן 16. הוא כתב את הבוט הזה כי חברים שלו לא הצליחו לקנות נינטנדו סוויץ' ועשו עליו תרגיל בפסיכולוגיה הפוכה. אתה בטח לא תוכל לעזור לנו, נכון? נכון שאתה לא תוכל, נראה עוד, אתה לא יכול לעזור לנו. הם הקניתו אותו. אז הוא התיישב מול המחשב וכעבור כמה ימים הוא הוציא תחת ידיו את ברד, הבוט שלו. לאחר מכן הוא פרסם אותו בגיט-האב, בחינם, בכל דורש, והדורשים, כמו שאפשר להבין, היו רבים. כאשר אילומינטי פיירט טוען שהאינטרנט מלאה בבוטים ובתוכנות מבוססות בינה מלאכותית, הוא לא טועה. הוא גם לא טועה כאשר הוא טוען שיש התקדמות מהירה בתחום של הדיפ פייקס. הקדשנו לעניין הזה תוכנית שלמה לפני כמה שבועות. אם אתם רוצים להבין במה מדובר, האזינו לפרק 132, הדיפ פייק שלא היה וזה שמחכה לנו מעבר לפינה. אלו לא הטענות היחידות שלו שמתכתבות עם התחושה שלנו בנוגע למה שמתרחש בעולם. כאשר אילומינטי פיירט טוען שסרטים הפכו לסטרילים, כשהוא טוען שהם משתמשים באותה התבנית פעם אחר פעם, שהם פונים למכנה המשותף הנמוך ביותר של הקהל, אי אפשר שלא להיזכר בכך שכיום כמעט כל סרט קולנוע שני מבוסס על היקום של מרוול, או על היקום של DC, או על היקום של מלחמת הכוכבים, או מה שזה לא יהיה, כי זה לא באמת משנה, כולם נראים אותו הדבר, ובעיקר כולם מצוידים באותה עלילה דבילית. כאשר צופים בסרטים של נטפליקס, אי אפשר שלא להרגיש שיש משהו בטענה שאלגוריתמים הם אלו שכותבים את התסריטים. אחרי הכל, הלהיט הגדול הראשון של נטפליקס, בית הקלפים, נוצר כתוצאה מניתוח של דאטה. פלא שהחברה מנסה לשחזר את ההצלחה באמצעות נוסחאות אלגוריתמיות? אם בזה לא די, מי שגלש באינטרנט מאמצע שנות ה-90 ועד היום, יודע שהיום האינטרנט מתנהגת באופן שונה. היא הרבה פחות אנושית והרבה יותר אוטומטית, היא הרבה יותר מותאמת אישית, ולכן היא הרבה פחות מפתיעה, היא הרבה יותר מפוקחת והרבה פחות חופשית. אז האם זה אומר שתיאוריית האינטרנט המטה שקובעת שהממשל האמריקאי מנסה באמצעות חברות הטכנולוגיה הגדולות להנדס את התודעה של גולשי העולם, האם זה אומר שהתיאוריה הזו נכונה? האם זה אומר שתיאוריית הקונספירציה הזו שקובעת שמאז 2016 אנחנו פועלים בתוך אינטרנט מזויפת לגמרי, האם התיאוריה הזו מדויקת? חכו לי, אני מיד חוזר.
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise, and with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
אנחנו חיים בעולמם של האלגוריתמים. אנחנו מארחים להם, לחברה. בשנים האחרונות הקדשנו כמה וכמה תוכניות לסוגיה הזו, ואם תעברו על הפיד של עושים טכנולוגיה, תמצאו התייחסויות רבות לכך. זו לא התופעה היחידה שאילומינטי פיירט מצביע עליה ושעסקנו בה. בתוכנית על המשפיע בוטים, התייחסנו למשפיעני רשת שהם בעצם דמויות וירטואליות. בסדרת הברונים השודדים, התייחסנו לענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות שמשתלטות על עוד ועוד שווקים. מה שאני רוצה לומר הוא שחלק לא מבוטל מהטענות שלו מבוססות על תופעות אמיתיות לחלוטין, ועדיין, אם מחליטים להתייחס לטיעונים שלו ברצינות, הפערים וסימני השאלה צצים במהירות. אילומינטי פיירט מתייחס בהרחבה לאלגוריתמים, אבל בהשפעה הכי גדולה שלהם הוא כמעט ולא עוסק. אני מתכוון לכך שכל שירותי המדיה החברתית, כל הטיקטוק, הפייסבוק, הטוויטר, היוטיוב, האינסטגרם, הלינקדין של העולם, שלא לדבר על גוגל עצמה, כולם מבוססים על אלגוריתמים שלומדים אותנו, ואז מציגים בפנינו תכנים שהם חושבים שיעניינו אותנו, שזו דרך מכובסת לומר תכנים שיגרמו לנו to engage, שזו דרך מכובסת לומר תכנים שיכעיסו אותנו ויגרמו לנו להתנפל על משתמשים אחרים. אילומינטי פיירט מקדיש הרבה מאוד מילים לטענה שהאלגוריתמים מייצרים תכנים או מגיבים עליהם, אבל הוא לא מדבר על כך שהאלגוריתמים האלו הם אלו שקובעים לאילו תכנים נחשף. במובן הזה, אלגוריתמים הם האורחים הראשיים של תפיסת המציאות שלנו, ולעיתים הם המחוללים שלה. אין צורך באלגוריתמים היסטוריים שייצרו תכנים שמתחזים לתכנים לגיטימיים. בשביל מה? באינטרנט יש מיליארדי משתמשים. אם אתה רוצה לדחוף טענה מסוימת כדי להשפיע על סדר היום של אזרחי העולם, אתה לא צריך לפברק אותה, הרי מישהו כבר כתב אותה, מישהו צילם אותה, מישהו כבר הציג אותה. כל מה שאתה צריך לעשות הוא למצוא אותה ואז לדחוף אותה, שזה בדיוק מה שהאלגוריתמים האלו עושים. הם דוחפים עמדות, טענות ורעיונות שמובילים לאינגייג'מנט, כי האינגייג'מנט הזה מייצר כסף לפלטפורמות המדיה החברתית. כן נכון, לא נכון, אמת, שקר, מציאותי, דמיוני, את מי זה מעניין? זה מייצר קליקים? יופי, זה מה שחשוב. זה הרגע שבו התיאוריה של אילומינטי פיירט מתחילה להתפורר. הטענה העיקרית שלו היא שהממשל האמריקאי עשה יד אחת עם חברות הטכנולוגיה הגדולות, שהן בעצם הזרוע הביצועית הארוכה שלו כדי לתעתע בכולנו, כדי לשטוף לנו את המוח, כדי לגרום לנו לחשוב מחשבות שהן לא שלנו. זו עמדה פרנואידית, כמעט בנאלית, שטוענת שקבוצה קטנה של אנשים קשרה קשר בחדר אפל, וכעת היא מוציאה את התוכנית הסודית שלה אל הפועל. במציאות יש אכן קבוצה קטנה של אנשים, אבל היא לא קשרה קשר בחדר אפל, והתוכנית שלה לא סודית בכלל. הקבוצה הקטנה הזו כוללת אנשי קרנות הון סיכון, חברי דירקטוריון, משקיעים, מנכלים ומנהלים בכירים בחברות טכנולוגיה ענקיות, והתוכנית שלהם פשוטה ובלתי סודית בעליל. לעשות כסף, טונה של כסף, כמה שיותר כסף. לחלקם יש אידיאולוגיה ימנית וחלקם שמאלנית, חלקם בעד טראמפ, חלקם בעד ביידן, חלקם סוציאליסטים, חלקם ליברטנים, אבל מה שמאחד את כולם הוא שהם חמדניים בצורה חולנית, ואין מספיק כסף בעולם שיגרום להם להרגיש שהם הרוויחו מספיק. הניסיון לערב את הבית הלבן, את דרפה, את ה-CIA, את ה-NSA ואת כל שאר הממבו-ג'מבו הזה, גורם לתיאוריית האינטרנט המטה לקרוס לתוך עצמה רגע לפני שהיא הופכת למסקרנת. זה חבל, אבל כאמור, בעיניי התיאוריה הזו מעניינת לא כיוון שהיא נכונה או לא נכונה, היא לא נכונה, אלא בגלל הדרך שבה היא משקפת את רוח התקופה, או לפחות שני מרכיבים מתוכה. המרכיב הראשון הוא המרכיב הסגנוני. בטקסט של אילומינטי פיירט מופיעים כמעט 20 סימני שאלה. זה לא מקרי, הטקסט שלו מורכב מעוד ועוד שאלות שמורכבות מתתי שאלות שבתוכן מקופלות תתי תהיות. הז'אנר הזה זוכה לעדנה בקרב חובבי תיאוריות הקשר, ועדות לו ניתן למצוא גם אצל חובבי תיאוריות קשר ישראלים, כמו אורלי וגיא, אושרת קוטלר ואחרים. אנשים מסוגם מציגים טענות מופרכות בנוגע למגוון של סוגיות, ואז הם מסבירים שהם, הם רק שואלים שאלות. כמובן שאלו לא שאלות תמימות, אלא שאלות שהמטרה שלהן היא לשתול ספק בראש של המאזינים והצופים. טאקר קרלסון מרשת פוקס ניוז נתן תצוגת תכלית פנטסטית של הז'אנר הזה יום לפני הפלישה של הרוסים לאוקראינה, כאשר הוא הציג בתוכנית שלו שורה של שאלות דרכן ולכאורה ניסה להבין למה מכריחים אותו לסנוע את פוטין.
What is this really about? Why do I hate Putin so much? Has Putin ever called me a racist? Has he threatened to get me fired for disagreeing with him? Has he shipped every middle-class job in my town to Russia? Did he manufacture a worldwide pandemic that wrecked my business and kept me indoors for 2 years? Is he teaching my children to embrace racial discrimination? Is he making fentanyl? Is he trying to snuff out Christianity? Does he eat dogs?
האם פוטין מייצר פנטניל? האם הוא אוכל כלבים? כן, כאילו שזה רלוונטי לשאלה, מה הבעיה עם פוטין? אבל אתם יודעים איך זה. אני? אני רק שואל שאלות. מה שאנשים שוכחים הוא שהתפקיד של עיתונאים הוא לספק תשובות, ולא רק לשאול שאלות. במובן הזה, אילומינטי פיירט עדיף בהרבה על אושרת קוטלר, כי הוא לפחות מצביע על מי שבעיניו הם האשמים. הוא לא מסתפק ב-רק לשאול שאלות. המרכיב השני של רוח התקופה קשור במילה אחת. אמון, או נכון יותר היעדר אמון, חוסר באמון. חברת אדלמן האמריקאית מפרסמת ב-22 השנים האחרונות מדד שאותו היא מכנה ברומטר האמון. המדד הזה בודק את רמת האמון של אזרחים במדינות שונות בממשלה שלהם, באמצעי התקשורת, בארגונים מסחריים ובארגונים ללא מטרות רווח. מהדוח האחרון שלהם שפורסם בראשית 2022, עולה שרמת האמון שהאזרחים שחיים במדינות דמוקרטיות רוכשים לממשלה שלהם, לאמצעי התקשורת, לארגונים מסחריים וכאלו שאינם למטרות רווח, כל אלו נמצאים בירידה. לדוגמה, בעוד שרמת האמון בסין עומדת על 83 בסולם של 1 עד 100, בקנדה היא עומדת על 54, ובארצות הברית על 43. לשם השוואה, בשנת 2021, רמת האמון שנרשמה בארצות הברית עמדה על 48. המצב שם הולך ומדרדר. אגב, זה קורה לא רק בארצות הברית. ברומטר האמון בודק את מצב האמון ב-27 מדינות שונות, ומבדיקה של רמת האמון שאזרחים רוכשים כלפי הממשלה שלהם, עולה שב-17 מתוכן נרשמה ירידה בשנה האחרונה, בכמה מהן צניחה של ממש. בארגנטינה נרשמה ירידה של 8 נקודות בשנה אחת, באוסטרליה 9 נקודות ובהולנד 11. כמובן שלנגיף הקורונה שמסתובב בעולם מזה למעלה משנתיים, זה שבגללו הוטלו סגרים על מיליארדי בני אדם, שהוביל להפסדים של טריליוני דולרים, שדחף מדינות דמוקרטיות וכאלו שלא, לנקוט בצעדים קיצוניים וחסרי תקדים לווירוס הזה, ומה שקרה בעקבות הופעתו, יש תפקיד מרכזי באובדן האמון. אני אפילו אטען בפניכם שאובדן האמון היא המגיפה האמיתית שאיתה אנחנו מתמודדים, מגפה שרק עכשיו אנחנו מתחילים להבין את ההשלכות שלה, מגפה שתישאר פה זמן רב אחרי שכל הסגרים וכל המסכות וכל ההגבלות יהיו מאחורינו. אני לא בטוח שאחרי השנתיים האלו יש לנו תשובות טובות להרבה שאלות. האם היה צורך בסגרים? האם הם היו יעילים? האם דרך קבלת ההחלטות הייתה תקינה? האם משרד הבריאות הישראלי אסף עלינו מידע ומחר אותו לחברת פייזר? האם החיסון באמת מגן עלינו מפני מחלה קשה? מי מגדיר מהי מחלה קשה? האם יש צורך לחסן ילדים? האם ילדים מייצרים פנטניל? האם הם אוכלים כלבים? על אף שתיאוריית האינטרנט המתה היא די מגוחכת, מתלווה להצליל של היגיון, כיוון שהיא פורטת על חוסר האמון שאופף אותנו, שאותו אנחנו מפנים כלפי הממשלה וכלפי ארגונים מסחריים. במובן הזה, תיאוריית הקשר הזו משתלבת היטב במגמה חברתית ותרבותית נרחבת, שבאה לידי ביטוי בברומטר האמון של אדלמן. מנתוני הברומטר עולה שארצות הברית ממוקמת במקום ה-19 מתוך 27 ברמת האמון שהאזרחים שלה רוכשים לממשלה שלהם, ובמקום ה-23 ברמת האמון שהם רוכשים לארגונים מסחריים. אז כן, באינטרנט יש מיליון בוטים, וכותרות הקליק בייט מנוסחות באופן כל כך מטומטם, שאפשר לטעון שאלו אלגוריתמים שניסחו אותם. למרבה הצער, רוב כותרות ה-לא תאמינו מה הזמר הזה אכל לארוחת בוקר, מנוסחות על ידי אנשים בשר ודם. כן, באינטרנט קורים דברים מוזרים ודברים מרגיזים ודברים לא ברורים, אבל לא כל דבר מוזר קשור ל-CIA או לממשל האמריקאי. יש דברים שפשוט קשורים לאילומינטי. לא לאילומינטי פיירט, לאילומינטי האמיתיים. אתם יודעים למשל שהמטה של האילומינטי הוא נמל התעופה הבינלאומי של דנבר? מה? אתם לא יודעים? לא, אתם לא יודעים, בחייכם. באתר האינטרנט של נמל התעופה של דנבר יש עמוד שהכותרת שלו היא, אולי שמעתם ואולי לא, אבל לנמל התעופה של דנבר יש סודות. באתר נכתב שמאז שהוא נפתח לציבור בשנת 1995, נפוצו שמועות לפיהן התעלות התת-קרקעיות שקיימות בו מובילות לחדרי ישיבות של האילומינטי. יש אנשים שמאמינים שאנחנו קשורים לסדר העולמי החדש. יש אנשים שמאמינים שאנחנו הבית של אנשי הלטאה. זה מה שהם עצמם כותבים, הם מאשרים את זה, הם מאשרים, זה עמוד אמיתי. הסיפור התחיל עוד ב-1980. אז עיריית דנבר פרסמה מכרז עבור הבנייה של נמל התעופה הבינלאומי החדש, שרצתה להקים. חברה קטנה ודי איזוטרית זכתה במכרז. ואז הסתבר שמי שעומד מאחורי... עד כאן עושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים והאינטרנט המתה שביניהם. תודה לעורך ולמפיק שלנו, יותם הלחמי, למנכ״ל, דני תימור, ולעורך הראשי, רן לב. אני דוקטור יובל דרור, ואם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה בארגון שלכם, כנסו לאתר שלי, popup.co.il. נחצו על הכפתור האדום שמצד שמאל להזמנת הרצאה, והשאירו פרטים. ניפגש בפעם הבאה. אבל אתם יודעים מה? תעזבו אתכם מנמל התעופה של דנבר. אתם יודעים שכדור הארץ חלול מבפנים? הוא חלול מבפנים. יש על זה מחקר שמראה שכדור הארץ חלול.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-עושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.